Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
ההייטק תופס את עצמו ליברלי, אבל טרנסים או טרנסיות זו נקודת עיוורון שלו. כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. התנכלויות לעובדים, חסימת קידומים, הדרה בגיוסים או סתם מיקרו-אגרסיות בפינת הקפה, אפילו ההייטק, הסקטור הכי פרוגרסיבי בישראל, מתנהל ברובו כמועדון בנים סטרייטי, שמתקשה לאמץ לשורותיו טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות, ובעיקר מעדיף לא להסתבך עם עובדים שמרנים. היציאה של ביאנקה לואיס מהארון הטרנסי לפני קרוב לעשור הייתה חיובית להפתיע. היא עבדה אז כמנהלת מחירות בסטארט-אפ קטן בירושלים, וחששה לספר לבוס שלה, חובש כיפה סרוגה, שהיא למעשה אישה. אך עד מהרה חששותיה התבדו. הוא, הקולגות והצוות שלי הגיבו מדהים, היא מספרת. הם תמכו בי ונתנו לי תחושה שהעולם נפלא. נשארנו חברים קרובים עד עצם היום הזה, והבוס שלי לשעבר אף ליווה את בני לבר המצווה שלו, כמו אבא. אבל הדרך של לואיס לקבלה בענף ההייטק לא הסתיימה שם, למעשה היא רק החלה. כמה חודשים לאחר שיצאה מהארון, הסטארט-אפ נמכר, והחברה הרוכשת הביאה עם הצוות מחירות משלה, כך שלואיס נאלצה לחפש מקום עבודה חדש. במשך כמה חודשים לא הצלחתי למצוא עבודה, היא מספרת. כבר שימשתי בתפקידים די בכירים, וניהלתי צוותי מחירות מצליחים. ידעתי שאני עונה על דרישות התפקיד, ובכל זאת, רעיון רדף רעיון, ובחנו אותי בעיקר פיזית, מכף רגל ועד ראש, ובסוף העסיקו אנשים הרבה פחות מתאימים ממני. מה הייתה הבעיה? הייתי בעיצומו של תהליך התאמה מגדרית, וגם אם יכולתי להסתיר את זה, המסמכים שלי הסגירו אותי. הקושי היה גדול, ונאמרו לי דברים מטורפים ברעיונות העבודה. אחד המגייסים אמר לי, אני לא יכול להעסיק אותך, תשמעי את הקול שלך. כי התפקיד שלי היה להתקשר לאנשים ולמכור תוכנה, ואם יש דעה קדומה נגד טרנסיות, אז זה לא טוב לעסקים. איך את מסבירה את המעבר החד הזה, מקבלה מוחלטת לדחיות חוזרות ונשנות? במקום העבודה הקודם שלי הכירו אותי כבן אנוש, וכבר הייתי די מוצלחת במה שעשיתי. לעבור התאמה מגדרית בנסיבות כאלה זה כזה, אוקיי, לא אכפת לנו אם את גבר, אישה, כלב או סוס, כל עוד את עושה עבודה טובה. לעבור התאמה מגדרית בזמן חיפוש עבודה זה עניין אחר. אז לואיס החליטה לקחת צעד אחורה. היא מחקה את חשבונותיה ברשתות החברתיות ואת ערוץ היוטיוב שלה, שבו סיפקה עצות ותמיכה לאנשים על הקשת הטרנסית, וחקרה ככל יכולתה כיצד לעבור כאישה באופן הטבעי ביותר. המסקנה שלה הייתה כואבת במיוחד. נאלצתי למחוק את העבר שלי כדי שיוכל להיות לי עתיד, מסבירה לואיס. כלומר, מתוקף הנסיבות היא העלימה כל ניסיון מקצועי קודם מקורות חייה, כך שהיציאה מהארון התחלה את הקריירה שלה. עכשיו, עם קורות חיים נקיים מעבר, היא הצליחה למצוא עבודה בתוך שבועיים, אבל במשרה זוטרה כמובן. 7 שנים חייתה כך, עד שבנה התבגר מעט והיא התקדמה מספיק בסולם המקצועי כדי לחוש שאינה מפחדת עוד, ושיש לה חובה מוסרית כלפי אנשים על הקשת הטרנסית להפגין נראות. גם אז היא מדגישה, זה לא היה אירוע מבודד שבו בוקר בהיר אחד סיפרתי על הרקע שלי כטרנסית, זה היה הליך. פה עשיתי הרצאה באירוע של קהילת הלהט"ב, שם דיברתי באופן לא רשמי עם כמה אנשים, בפועל סיפרתי למקום העבודה שלי רשמית רק בשנה שעברה. כיום לואיס היא מנהלת מחירות והצלחת לקוח בסטארט-אפ אופסטר, האישה הטרנסית היחידה בארץ שמשמשת בדרג ניהול C, השני בחשיבותו אחרי סמנכלים, ככל הידוע לפחות. אל תשכחי, היא מסגירה, שבמשך קרוב לעשור לא ידעו עליי בתעשייה, ייתכן שגם כיום יש מנהלים בדרג שלי בארון. ולמרות מעמדה הבכיר, היא עדיין זוכה ליחס לא מכבד מפעם לפעם. הייתי בזום מקצועי עם מישהו לא מזמן, היא מספרת, ופתאום הוא שאל אותי, עברת כבר את הניתוח? הייתי בשוק. מה זה עניינך? הארון מוריד פרודוקטיביות. סיפורה של לואיס מייצג במידה רבה את סיפורה של הקהילה הטרנסג'נדרית בישראל, שבשנים האחרונות הולכת וקונה לעצמה דריסת רגל בתעשיית ההייטק הישראלית. לכאורה מדובר בשידוך המושלם בין סקטור שחורט על דגלו ערכים של נאורות, גיוון והכלה, לבין אחת האוכלוסיות הפגיעות והמופלות ביותר בשוק העבודה ובכלל, בין תעשייה שמקדשת אוטודידקטיות, לבין מי שנסיבות חייה לעתים קרובות אינן מאפשרות לה לרכוש השכלה אקדמית. אך בפועל, חלק גדול מחברות ההייטק עדיין מתנהלות כמועדון בנים לבן וסטרייטי, ולכן הן נגועות בבורות וטרנספוביה, לא פחות מיתר הסקטורים. יש להייטק בארץ דימוי של חבר'ה חמודים ונורא ליברליים, אבל ביומיום אנחנו עושים מחקרי עומק ומגלים דברים אחרים. אומרת סיוון קניאל, מנכלית ארגון LGBTech, שהוקם ב-2011 כדי לקדם גיוון והכללה בתעסוקת להטאב. בסקר התעסוקה שערך הארגון בקרב להטאבים בהייטק בשנת 2020, השיבו 94% מהמשתתפים על הקשת הטרנסית, כי המעסיקים שלהם לא נוקטים צעדים אקטיביים ליצירת סביבה תומכת, ו-90% ממקרי האפליה שעליהם נחשפו במקום העבודה לא דווחו ולכן לא טופלו. איך את מסבירה את הפער בין הדימוי לבין מה שקורה בשטח? ארגונים מורכבים מהרבה אינדיבידואלים, וכמה שהם ירצו לתפוס את עצמם כליברליים, יש להם נקודות עיוורון, הם פשוט לא מודעים להן. מאוד קל לדבר על מצד הגאווה ועל הפוסט בפייסבוק שהחברה פרסמה עליו, אבל יותר מורכב לדבר על שירותים ממוגדרים ועל תהליכי התאמה מגדרית או מדיניות שוויונית להורים לא ביולוגיים. בגלל זה אנחנו מקפידות בארגון לרדת לרזולוציות, לשאול את השאלות הפחות סקסיות. התמונה נעשית מורכבת עוד יותר כשמרחיקים מאזור תל אביב. אישה טרנסית שעובדת בחברת הייטק מחוץ לגוש דן, סיפרה למוסף כלכליסט כי כל ניסיון להביע תמיכה רשמית של החברה בקהילה נתקל בהתנגדות נחרצת, הן מצד ההנהלה שחוששת להרגיז עובדים שמרנים, והן מצד עובדיה החרדים שזכוי לגיבוי שבשתיקה מההנהלה. העניין הזה של לא להרגיז עולה אצל הרבה מעסיקים ישראלים, מעידה קניאל. בשנים האחרונות עבדתי בתחומי הגיוון האנושי, מעסיקים אירופאים ואמריקאים, והשיח שם שונה לגמרי. הם יותר חושבים איך נלמד ונשכיל על עולמם של אלה, וכאן זה יותר איך לא נסתבך עם אלה. את שומעת בשיחות אוף דה רקורד פחד אמיתי מעובדים ועובדות במשפטים כמו חטפנו על הראש כשהזמנו הומו לארצות. במקום להוביל שיח שיכול באמת לאתגר, יש הפרד ומשול שרק מגביר את הכיתוב. אנשים על הקשת הטרנסית מהווים בין 0.3% ל-3% מהאוכלוסייה, ולמרות ייצוגם התקשורתי ההולך וגובר, עדיין קיימת בורות גדולה ביחס אליהם, שמובילה להתנכלויות ולאלימות. הם מועדים פי 10 לניסיונות אובדניים, כ-40% לעומת 4% באוכלוסייה הכללית, ולפי סקר של נציגות שוויון הזדמנויות בעבודה, כשליש מתוכם מובדלים. לא בכדי פורום המשפטנים הלהטאבי שהוקם החודש הצהיר כי מטרתו הבוערת ביותר היא טיפול בבעיות של טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות. יש המון חסמים בתהליך המיון שמונעים מאנשים על הקשת הטרנסית להתקבל למקומות עבודה, מסביר אלישה אלכסנדר, מנכ"ל עמותת מעברים, הפועלת להעצמת הקהילה הטרנסית. מגייס כוח האדם יכול להיות עוין לקהילה, ואם ידבר בטלפון עם אישה טרנסית שהגישה קורות חיים וישמע שיש לה קול גברי, הוא ידחה אותה. לפעמים קשה להסתיר תהליך התאמה מגדרי בקורות החיים. אם נניח גבר טרנס למד באולפנה, תתעורר השאלה מה בעצם הוא עשה שם, או שלחילופין הוא בכלל ימחק את שורת ההשכלה התיכונית שלו מקורות החיים. והקשיים כמובן לא נגמרים בגיוס. יש אנשים על הקשת הטרנסית שנמצאים בארון במקום העבודה, וזה אלמנט שהוכח כמוריד פרודוקטיביות. אני למשל עבדתי בחברות הייטק לפני התהליך, ולא הרגשתי מספיק נוח לצאת מהארון, אז פשוט עזבתי את מקום העבודה והלכתי לעבוד בחומוסייה. כך שיש כאן גם אינטרס של המעסיק. ברמה הכלכלית לא משתלם למקומות העבודה להכשיר אנשים שיעזבו אם הם לא מרגישים בנוח לבטא את עצמם. מה אתם עושים בעמותה? קודם כל, אנחנו נותנים לאנשים טרנסים כלים להתמודדות עם האתגרים הייחודיים להם. אנחנו עושים סדנאות על דילמות כמו איך לספר, איך להתנהג ברעיונות עבודה. אנחנו מסבירים להם שכמו שמראיינים לא אמורים לשאול אישה אם היא מתכוונת להיכנס להיריון, הם גם לא אמורים להתחיל לשאול שאלות על פרוצדורות רפואיות שעברתי או לא עברתי. נוסף על כך, אנחנו עושים הכשרות למעסיקים וחברות על מה זה להיות טרנס וטרנסית בעולם העבודה, על הקשיים הייחודיים, דרכי ההתמודדות, ואיך כמעסיק, כקולגה וכמנהל משאבי אנוש, אפשר להיות טרנס-פרנדלי. העמותה גם מגייסת מלגות ללימודים אקדמיים, מעבירה הרצאות בארגונים ובמקומות עבודה, ומעניקה סיוע משפטי לחברי וחברות הקהילה. להייטק יש דימוי ליברלי. זה לא ככה בשטח. להרבה מקומות יש רצון טוב, והם בהחלט רוצים להעסיק אנשים טרנסים. פשוט גם במצבים האלה יש המון דילמות, ולכן נכנסנו לתמונה. טרנספוביה פינת מיזוגניה. מילת המפתח בשאלה אם ההייטק טוב יותר לטרנסים וטרנסיות היא יחסית. רוב המראיינים בכתבה מודים על מזלם ומעריכים את המקום שבו הם נמצאים, אבל ככל שהשיחה מעמיקה, צפים הקשיים והחוויות השליליות שעברו בדרך. לילי סטון, למשל, בת 35, עובדת כיום כמהנדסת תמיכה טכנית רמה 3 בחברת טכנולוגיות הפרסום Natural Intelligence, שנחשבת נושאת הדגל של התעשייה המקומית בכל הנוגע לזכויות להט"ב בכלל, ואנשים על הקשת הטרנסית בפרט, עד כדי כך שבמשרדי החברה משתכנים בחינם משרדי עמותת מעברים. 98% מהזמן אני לא מרגישה פה טרנסית בכלל, אומרת סטון. אני מרגישה פשוט נורמלית, כמו שאני מרגישה ביני לבין עצמי. אבל מקום העבודה הקודם שלה לעומת זאת היה פחות מכיל. סטון יצא מהארון הטרנסי לפני כשנתיים וחצי, ונתקלה בתגובות מעורבות מסביבתה. הנורמה בהייטק באופן כללי היא קבלה, היא אומרת. אולם כמובן היו כאלה שאמרו לי, אם זה היה קורה אצלי במשפחה, הייתי מתבאס, אבל תעשי מה שאת רוצה. וזו לא קבלה. והיה גם בן אדם אחד שהפגין כלפי גועל של ממש, שפה של שנאה. אותו אדם גם כיהן בתפקיד בכיר, מה שמנע ממנה אופציית קידום. הבטיחו לי קידום לתפקיד מסוים שבסוף לא הסתדר, ואז הציעו לי כמה חלופות במקומו, שאחת מהן הייתה תחת אותו בן אדם, מספרת סטון, אבל הוא הבהיר שהוא לא מעוניין בי, בלי שהכיר אותי בכלל, כי בקושי עבדנו יחד. לא היה לי ספק שזה על רקע טרנספובי, וכשדיברתי על זה עם אחד המנהלים, הוא ענה שגם הוא הרגיש ככה. תגובות שליליות היו המיעוט, מדגישה סטון. רוב התגובות שקיבלתי מאנשים סביבי נעו בין סקרנות לחוסר אכפתיות. ובכל זאת, גם בקרב הקולגות התומכים, הבורות הרימה את ראשה לא פעם. בהתחלה למשל, קיבלתי לא מעט עצות לבוש מגברים, היא אומרת. אם זה בהתאם לצבעים של קבוצת הכדורגל שלהם, או צבעי קיץ וחורף. אלה כנראה אנשים שמרגישים קצת יותר מדי בסדר עם זה, כי הרי אותו בן אדם לא היה עומד מול בחורה אחרת ומדבר איתה על צבע הלק שלה. מאוד שמחתי כשזה נגמר. היה גם מישהו שאחרי תקופה אמר לי, אם עכשיו תחליטי להחליף חזרה, אז אנחנו נצטרך עוד שיחה וזה יהיה קשה מאוד לעשות שוב סוויץ'. מבחינתו זה היה משהו טוב להגיד, ואני מאוד מעריכה את זה, אבל זה לא משהו שהיה מתקבל טוב מכל אחד. וכפי שמעידות לא מעט נשים טרנסיות, היציאה מהארון עוררה לא רק תגובות טרנספוביות, אלא גם שוביניזם. היה מישהו שהיה חבר שלי בעבודה, ולקח לו הרבה זמן להחליף את לשון הפנייה שלו אליי, מזכר לנקבה, נזכרת סטון. בהתחלה פחות התעקשתי על לשון פנייה בנקבה, וזו הייתה טעות, אבל חשבתי שיהיה קשה להתעקש מול קולגות שהכירו אותי מעל שנה והתרגלו. אז הוא נתקע על זכר, אבל כשהוא רצה להגיד משהו מזלזל או להשתיק אותי, הוא היה עובר מיידית לנקבה. אני לא שותקת הרבה, אז מיד בפעם השנייה שהוא עשה את זה, הערתי לו על זה בצורה ברורה וישירה, ובסדר, זה השתפר. סך הכל אני יודעת שהיה לי המון מזל וגם חוסר מזל בקריירה. גם גיל בהט, בת 40, ראשת צוות בסיידר סקיורטי, מכירה את הבעיה הזו מקרוב. אני חווה את כל הקשיים של להיות אישה מנהלת בהייטק, ואפילו ביתר סט משום שכטרנסית אני לא מיומנת בטקטיקות שנשים סיגלו לעצמן בשנים של ניסיון כדי לשרוד בסיטואציה. לצאת מהארון הטרנסי בהייטק זה קל יותר או קשה יותר? אני נמצאת בעבודה שמאוד לא מאפיינת את שאר הקהילה שלי. יצאתי מהארון בשלב די מאוחר, רק לפני שנתיים, כשאני בתפקיד בכיר יחסית בחברה טובה מאוד עם כוח אדם נפלא, כך שאני יותר פריבילגית מאחרות. ברור לי שמישהי ג'וניורית לא בהכרח תקבל יחס כזה, ושיהיו לה הרבה מאוד חששות אם בכלל לצאת מהארון. יכול להיות שאם הייתי יוצאת 10 שנים קודם לכן, לא הייתי מסיימת את התואר, לא הייתי מגיעה להייטק, והחוויה האישית שלי הייתה כמו של הרבה נשים טרנסיות אחרות, אומרת סטון. אם הייתי מוכרת בחנות ויוצאת מהארון שם, אני לא יודעת איך זה היה נגמר. אין ספק שההייטק שונה מכל תעשייה אחרת, ועדיין, גם ההייטק הוא סביבה מאוד גברית, מה שמייצר המון התמודדויות לא פשוטות. האם החוויה שונה בקרב גברים טרנסים? עבורי ההייטק הוא פשוט תעשייה מקבלת. אומר ג'סי ברנט, בן 25, מנהל מוצר בסטארט-אפים ויגן פרנדלי וויגו, שיצא מהארון לפני כחצי שנה לאחר תהליך שנמשך כשנתיים. הרבה מהתעשייה הזו היא יותר צעירה ומגניבה באופן כללי, וזה בהחלט עוזר כי זה מאלץ גם את המבוגרים יותר והליברליים פחות להתאים את עצמם, כי יש פחות סובלנות לשמרנות. מצד שני, ברור לי גם שהחוויה שלי היא ייחודית, ושל נשים טרנסיות קשה יותר, כי החברה שלנו מאוד פטריארכלית. הרבה יותר קשה חברתית לצאת מהארון כאישה טרנסית מאשר כגבר. תוכיח שגויסת בזכות ולא בחסד. ההייטק לא קיבל את המוניטין הליברלי שלו ללא סיבה. לא מעט חברות נוקטות מהלכים אקטיביים כדי לסייע לעובדיהן שעל הקשת הטרנסית ולקהילת הלהט"ב בכלל. חברת הפינטק, אינטואיט לדוגמה, מחלקת 150 שקל לעובדים שמעוניינים בניתוח התאמה מגדרית ועוד 30,000 שקל לטיפולים משלימים. מייקרוסופט, מנדי ופייפל תרמו לפרויקט המלגות של מעברים, ו-Natural Intelligence כאמור אימצה ממש את הקהילה. נטה פלר, סמנכ"ל משאבי האנוש של נטורל, שגם מכהנת בוועד המנהל של LGBTech, מסבירה כי הכל התחיל מזה שלפני 5 שנים שמעתי על עובד שלנו שחשש לצאת מהארון בעבודה. בהתחלה הייתי בשוק מזה שבחברה המגניבה, הצבעונית והתל אביבית שלנו יש מישהו שחושש לצאת מהארון, ואחר כך הבנתי שפשוט לא עשיתי מספיק. מאז אנחנו כל הזמן עסוקים בתקשורת ובחינוך, מתהליכי הגיוס והקליטה ועד בכלל. אנחנו גם מארחים אצלנו את ארגון מעברים כבר 3 שנים, והם ממש חלק מאיתנו. אנחנו עוזרים להם במנטורינג ניהולי ובתשתיות שונות, והם עורכים איתנו סדנאות תעסוקה לקהילה. אלא שמהלכים מלמעלה נתקלים בלא מעט התנגדות כשהם מחלחלים מטה לשכבת העובדים עצמם, כפי שמעידה למשל עובדת הייטק, המכונה Miss Time 41 בטוויטר. בכנס הקרוב אני צריכה לתפקד מושלם, לפחות פי 3 יותר טוב מכל גבר שיהיה על הבמה, ופי 2 מכל אישה סיס, קיצור לסיס ג'נדרית, מי שאינה על הקשת הטרנסית. אחרת ישר יגידו, היא התקבלה רק בגלל תרבות הפוליטיקלי קורקט, שהורסת כל חלקה טובה בתעשייה. המסר הזה שאותו צייצה באחרונה, מעיד על תגובת הנגד הנפוצה בהייטק, שלפיה אנשים על הקשת הטרנסית מועסקים בתעשייה בעיקר כדי לאייש תקני גיוון אנושי, בלי קשר לחישוריהם בפועל, כך שבעצם עושים להם הנחת על חשבון סיסג'נדרים. ויש גם מי שמוטרדים מהמעורבות של חברות מסחריות בענייני הקהילה. בעבר אנשים שעלו עם המגזר השלישי אמור לחפות על ליקויים של המדינה, על חוסרים בשירותים הציבוריים, וכיום זה כל כך ברור מאליו שכן, שהשאלה הבאה היא אם המגזר הפרטי גם אמור לעשות זאת, ואיזו אחריות יש לו לשינוי חברתי. אומר אלון לבנה, בן 30, כותב ויוצר תוכן בריסקיפייד, שיצא מהארון הטרנסי לפני 3 שנים. אז מצד אחד יש בעיה מאוד גדולה עם זה שאדם אחד, כמו ג'ף בזוס למשל, נמצא בעמדה שמשפיעה על מיליארדי אנשים בכל רחבי העולם. זה ממש שינוי חברתי שמקורו באדם אחד בעולם. מצד שני, להייטק בארץ יש השפעה עצומה על המשק, הן מבחינת היקף האנשים שמועסקים בו, והן מבחינת חשיבותו כאחד המגזרים שמאפשרים הכי הרבה מוביליות חברתית. ולכן, יש לחברות האלו אחריות חברתית אינהרנטית. השאלה היא, עד כמה המעורבות החברתית של חברות פרטיות נכונה ורצויה? כשאינטואיט משתתפת בעלויות של ניתוחי התאמה מגדרית, זה מהלך חשוב שאומר אנחנו רואים אתכם ואתכן. מנגד, היא גם משתתפת בהוצאות על הליכי פונדקאות לעובדיה, נושא שנוי במחלוקת גם בתוך הקהילה, שאי אפשר להסיר ממנו את המורכבות שלו. על נושא אחד כולם מסכימים. האמצעי העיקרי לקבלה גוברת של הקהילה הטרנסית הוא פשוט הגברת השילוב שלה בתעשייה. ויש לזה גם הצדקה כלכלית. לפי מחקר של חברת מקינזי, לחברות עם גיוון מגדרי גדול יש 25% יותר סיכוי להכנסות מעל הממוצע. גיוון בתעסוקה הוא מנוע הצלחה מרכזי בכל צוות שאי פעם הקמתי, אומרת לואיס. כשאני מרכיבה צוות מחירות חדש ומעסיקה גבר צעיר, לבן וסטרייט, כי אלה 99% מהמועמדים, מה שקורה מניסיוני הוא שבשלב מסוים תיווצר אווירה שבה כולם מדברים על אותם דברים, ספורט למשל, עושים את אותם דברים וניזונים האחד מהאנרגיה של השני. ככה הם לא ישתפרו ולא ילמדו מיומנויות חדשות. אבל אם פתאום אני אכניס לצוות הזה עולה חדשה מלונדון, והם פתאום יקלטו שהיא מקשיבה יותר ועדיין מביאה תוצאות טובות יותר, הם יחשבו, רגע, אולי אני צריך לעשות כמוה. הגיוון הקל הזה בתוך הצוות הופך אותו ליותר פרודוקטיבי ואת הביצועים לטובים יותר. צוות החלומות מבחינתי הוא צוות עם אישה שחורה, גבר אסיאתי, אישה לבנה, אדם על הקשת הטרנסית, אישה לסבית, אדם ערבי ואדם דתי. ההייטק תופס את עצמו ליברלי, אבל טרנסים וטרנסיות זו נקודת העיוורון שלו. כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.